אז את שאלת על צלע, וזה באמת הזדמנות בשבילי אולי להתחיל כבר את הנושא שלנו, הקשר עם אלוקים. כשדיברנו על רוחני, צריכים לדעת שברוחני יש כמה ודרגות. אני רוצה קודם כל לשים כרגע את הדגש על הקשר, לא על אמונה באלוקים, אלא על קשר עם אלוקים. צריכים לדעת שיש הבדל עצום בין לקחת לוח ולהוכיח שיש בורא לעולם, לבין להבין, לבין להרגיש, ליצור קשר. שאלת אותי כרגע על הצלע, אז אני אתן לכם איזשהו מבוא מסוים לקבלה. מה זה קבלה? בקבלה אנחנו אומרים שיש עולם עליון. בא אור ועובר דרך העולם העליון. והוא מגיע לעולם שלנו. במקום שמגיע פה אור, יש טוב, חיים, שפע. דיינו, האור האלוקי הוא מקור הטוב בעולם. אנחנו בברכה, ברכת כהנים, אומרים, יאר השם פניו אליך ויחונקה. כל התפיסה של הטוב מתוארת, במשל, על ידי שמגיע האור האלוקי. כאשר אין אור אלוקי, איך זה יכול להיות שאין אור? אם המקום הזה אטום, והאור הזה צריך לעבור עכשיו דרך מקום בעולם העליון שהוא אטום. אז עכשיו, פה כנגדו יש חושך. כנגד אותו מקום פה. בלשון התורה, ואנוכי אסתר, אסתיר פניי מכם באות בעת ההיא. מרת תמיד, בתואר שמגיע אור, או אם אין אור, כנגדו יש חושך. החושך הוא העדר של האור. ואז מה קורה? אז יש התהליכים הטבעיים. התהליכים הטבעיים, אנחנו יודעים בתרמודינמיקה, זה אי סדר. אי סדר, וזה מוות, וזה מערכות שאורסות את עצמם. כל המערכות הטבעיות, הן מערכות שלאט לאט אורסות את עצמם. זה החוקים הבסיסיים שלנו בתרמודינמיקה. הסדר הוא דבר לא טבעי, והוא דברים נובע מהאור. ללא האור האלוקי, המערכות דוחות, המערכות נובלות, המערכות מתפרקות. עכשיו, זאת אומרת, שכרגע מה שקובע, מה יקרה, זה בעולם העליון, האם העולם העליון עכשיו פה אטום או שהוא בנוי. בלשון הקבלה זה נקרא זך, כאילו יש פה חלון, והחלון צלול, ואז האור עובר דרכו.
מה גורם שיהיה
אטום? מה?
מה גורם שיהיה
אטום? זאת אומרת, מה שקובע זה האם המקום הזה הוא זך, או אטום. עכשיו, מה קובע אם המקום הזה הוא זך או אטום? אני. וזאת השותפות המדהימה והמוזרה בין האדם והאלוקים. זאת אלוקים מוריד שפע לעולם, אבל האם השפע יורד זה תלוי בי. למה? כי בי זה תלוי העולם העליון. למה? כי אני, האדם, הוא שבונה או הורס את העולם העליון. יש בי חמישה חלקים. יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. החלק הרוחני שבאדם מתואר בקבלה על ידי חמישה חלקים. מתחת לנפש כמובן יש את הגוף. ואני מחבר את כל החלקים. החיבור הזה נקרא קדושה. ולכן במעמד הר סיני אלוקים סיכם, והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו מקדשים את האישה, אנחנו מחברים את החומר ואת הרוח. זה אצלנו לא סתם חוויה, זה דבר קדוש. ואני רוצה לחבר את כל החלקים. העולם העליון מורכב מיחידות כל עם ישראל. זאת אומרת שנחזור עם זה העולם שלנו. אני פה משדר לתוכי, אני בונה את עצמי, אבל בתוך כל העולם הזה יש חלק שזה אני, זה היחידה שלי. והיה ואני בונה את עצמי, אני גם בונה חלק מהעולם העליון. וזה כמו שכתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אנשים חושבים שהפשט, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לעתיד לבוא. לא, לא, לא. כרגע יש לך חלק שהוא שלך. וזה גינה שלך. וכל פעולה שאתה עושה שם מנקש את הסבים, מצמיחה או הפוך. כל פעולה שאתה עושה פועל עכשיו. לא אחרי 120 שנה, עכשיו, בעולם העליון.
מה?
אמרתי, מחבר מהגוף עד היחידה. וזאת הקדושה. אני בונה. עכשיו, פה למעלה בניתי. והיה ובניתי אותו, הוא זך. לא בניתי, אז הוא אטום. עכשיו, כשאנחנו מתארים את בניית העולם העליון, איך אני בונה אותו? בקבלה זה מתואר הרבה פעמים על ידי צירופים, צירופי אותיות, עולמות, ספרות. אנחנו כרגע, מי שראה פעם שמות האלוקים, שמות אלוקים, ראיתם מנורה כזאת, בית כנסת, אלוקים, אדנות, כל הזה, כי מה שאני עושה, כל העולם העליון בנוי על צירופים. ואם אני מחבר נכון, אני מחבר שם נכון. עכשיו אני רוצה לחבר גבר ואישה. אם אתם עושים מזה חוויה רוחנית קדושה, אני מחבר בעולם העליון. עכשיו, כל הנושא של צירופים של שם האלוקים, את שאלת אותי על צלע, אז אני כרגע אתאר אותו. כשאנחנו מתארים את הצורה בקבלה, אז אחד המושגים זה אותיות ששם אלוקים, כשיש סדרה של שמות שונים. אני אולי בשבת אתן לכם סדרה של פעולות קבליות שאנחנו עושים בנשיקה, בחיבוק, כל איזה פעולות אנחנו עושים בעולם העליון. בסדר? נראה לכם בקבלה מה מתואר הזה. אבל כרגע אני אתייחס למה שאת אמרת על צלע. בסדר? אז אותיות שהם אלוקים, ויש מושג שנקרא מילוי. בואו ניתן דוגמה. ניקח שם אלוקים שנקרא יוד, היי, וו, היי. למה אני עשיתי קווים? כי אנחנו משתדלים לא לכתוב שם השם. על ידי עשיתי קווים, עשיתי הפרדה. ראיתם? עכשיו, מהי המילוי שלהם? פה זה האות וו והאות דלית. יוד, יוד, המילוי שלו, אתה קורא יוד, אבל אתה כותב רק את היוד, אבל מילוי השלם,
יוד,
נכון? עכשיו, עכשיו, היי, המילוי א', היי, המילוי א', וו, המילוי א', וו. בסדר? היי. וו, וו כותבים, יש אחת הצורות בקבלה לכתוב, יש כמה צורות. וו, א', וו. לא, לא כמו יידיש. אחת הצורות הבסיסיות שכותבים. וו. בסדר? אז עכשיו, בואו נסתכל. זה 26. נכון? יודעים למה? י' זה 10, 5, 6, 5, 26. כמה זה המילוי שלהם? בואו נספור. 10, 11, ועוד 7, זה 18, ועוד 1, זה 19. והסך הכל, כמה זה? 45. בסדר? אתם איתי? נכון. עכשיו, מי זה ה-19 שלנו? בקבלה זאת חווה. מי זה 45? זה אדם. ובכן, אנחנו רואים שבתוך שם השם, בפנים, כשאתה לוקח את שם השם ואתה מחבר אותו עם חווה, אתה מקבל אדם. עכשיו את מבינה בקבלה מה פירוש צלע. זאת אומרת, בתוכי החיבור עם האישה, זה למעשה בתוכו יש שם האלוקים. כשהחיבור נכון, בתוך הדבר הזה יש את שם האלוקים. אומרת, אנחנו, כשאנחנו אומרים צלע, זה דבר כאילו טכני, אבל זה לא דבר טכני. הקשר בין האדם, בין הגבר והאישה, הוא שמוציא את כל הקדושה מתוכן. ובאמת, כפי שתיארתי אותם באחת ההצעות, אצלנו זה לא שהרוחניות זה אמצעי לאהבה, אלא אהבה היא המנוף לגלות את צלם אלוקים שבתוכי. בסדר? אז שתדעי שצלם אצלנו זה דבר מאוד מאוד דתי, מאוד מושג. ובאמת, החוויה בין איש ואישה זו החוויה הדתית הכי עמוקה שישנה לנו. תשימו לב שהתיאור בין איש ואישה מתואר בכל התורה במושגים כמו לבית המקדש. אדם צריך להתקדש. אנחנו מתקדשים והאישה הולכת למקווה. אתה לא יכול גם לבוא לבית המקדש כשאתה תמה. זה גם כתוב שהוא בא לבית המקדש והוא בא אל אשתו. כל הנושא הזה תמיד מתואר כאילו אתה בא למקום קדוש. וכניה אחד, וכמו שאתה בא לפגוש את אלוקים, כאן אתה בא, איש ואישה מתחברים ופוגשים את אלוקים. צריכים לדעת שזאת חוויה דתית ממדרגה ראשונה אצלנו. ניצלתי את השאלה שלך כבר להתחיל את ההרצאה שלנו. כי ההרצאה שלה...
אז היית צריך להגיד שהגבר הוא מובן...
מה?
כמו שאתה אומר, הגבר הוא היה צריך לטבול במקווה לפני. למה זה הפוך? לפני בית המקדש הגבר היה.
נכון, נכון. אבל צריכים לדעת שאצלנו ב... המרכבה של הקדושה ביחס בין גבר אישה זה אישה ולא הגבר, ולכן מקדשים אותה. אישה יותר קדושה מגבר, וצריכים לדעת שתמיד בכל מושג הקדושה, היעדר קדושה נקרא טומאה, ולכן אדם שהוא קדוש, כשהוא מת הוא יוצר טומאה. יהודי יותר קדוש מגוי, ולכן כשיהודי נפטר הטומאה יותר גדולה. אישה יותר קדושה מהגבר, ולכן כשהיא לא קדושה, אנחנו קוראת לה תורה טמאה, והיא זו שמתקדשת. עכשיו, צריכים לדעת, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז יש פה גוף, נשמה. זה הגבר. יש פה גוף, אישה, יש פה גוף, נשמה, זה האישה. עכשיו, אנחנו למעשה רוצים בחיבור בין איש ואישה שתהיה חוויה דתית מאוד עמוקה. החוויה הדתית העמוקה, שימו לב, זה חיבור בין הנשמות. כשאני הייתי מדבר שאני איתך אחד, אז ברמה הגבוהה ביותר זה חיבור בין הנשמות. ואז אלוקים מתחבר איתנו. ולכן אנחנו רוצים לחבר את הנשמות. עכשיו, הבעיה היא, אני לא יודע איך לחבר נשמות. אני יודע רק לחבר את הגוף. זה מה שעושים גבר ואישה. אבל כדי שהנשמות יתחברו, צריך שיהיה חיבור פה. עכשיו, כאן יש מחסום שנקרא טומאה. או פה בעיקר אצל האישה כרגע. ולכן, רק כשאני מחבר בין הגוף הנשמה, נסגר כל החיבור. כי אני רק מחבר בין הגוף. אבל אם הגוף מחובר עם הנשמה והגוף מחבר עם הנשמה, הנשמה מתחברת עם הנשמה. ולכן אנחנו, חשוב לנו שאנחנו ניכנס לקשר בקדושה. ניכנס לזה בקדושה. ולכן הגבר מקדש את האישה, והאישה מתקדשת במקווה. וצריכים לדעת שזאת חוויה דתית. זאת קשר הפיזי בין איש ואישה. זאת חוויה שאני ממש מתחבר עם אלוקים. צריכים לדעת שזה דבר דתי מדרגה ראשונה. עכשיו, צריכים לדעת שמבחינה הזאת, גם אישה שעברה את הגיל וכבר אין לה מחזור, פעם אחת היא כן הולכת למקווה כדי שהחיבור הזה יעבוד. זאת אומרת, החיבור הזה הוא תנאי לחיבור בין הגוף הנשמה, ואפילו אם היא עברה את הגיל, פעם אחת היא הולכת, ואם היא כאן, היא ממשיכה להיות כבר קדושה כל החיים. רציתי רק שתבינו, אצלנו חיבור בין איש ואישה זאת חוויה דתית ממדרגה ראשונה. וכשאני בינם מתחבר עם האישה, הוא מתחבר עם אלוקים. מתחבר עם אלוקים. עכשיו, כשהרמב"ן כותב, הוא כותב על סוד החיבור. כל הנושא של אישות בין גבר ואישה, כתוב בקבלה כסוד החיבור. עכשיו אתם מבינים מה פירוש סוד החיבור. זאת אומרת, אני מתחבר, ועכשיו אני מתחבר עם אלוקים. ובאמת החוויה הזאת חוויה דתית. באמת זה נורא מוזר. אצלנו זאת חוויה מאוד מוזרה. בנם נמצא עם אשתו, והוא חושב, מסתכלים עליי. מי מסתכל עליי? הוא ממש חושב, אלוקים מסתכל עלינו עכשיו, והוא שמח בשמחה שלנו. זה נורא מוזר לחשוב מה שמח. אין לו מה לעשות אלא להסתכל. כתוב על בלעם שהוא לעג לזה ושזה הוא נענש. מה? זה מה שיש לאלוקים להסתכל? כן. בשביל אלוקים זה דבר יקר שאי אפשר לתאר אותו. כשאיש ואישה מתחברים בקדושה. ולכן בשבילנו הקשר בין איש ואישה זאת חוויה דתית ממדרגה ראשונה. רק להכיר מושגים, להבין את הדבר. עכשיו, אם... לא, כי אם זה בקדושה, זה כמו לפני חטא האדם הראשון, נכון? לא התבוששו. כשאתה עומד בפני האלוקים, הכל טהור, אתה לא מתבייש, נכון? ולפני החטא הם לא היו לבושים, נכון? כי כשאתה קדוש, אתה עומד בפני האלוקים, וכמו לפני החטא, אתה לא מתבייש. אתה איתו אחד, הכל אחד. טוב, אני רוצה... להוסיף קצת. אצלנו הכוח הבסיסי, המוטיבציה הרוחנית הבסיסית, היא געגוע. לפני שנולדתי, הייתי חלק מהאלוקות. ונפרדתי. זאת נקראת ירידה. לצורך עלייה. הייתי חלק ונפרדתי, אבל נשאר זיכרון ויש געגוע. והגעגוע הזה הוא הכוח הבסיסי הרוחני שמניע אותי בחיים. אני מתגעגע למשהו שהיה לי ואין לי אותו. ואני יכול לבנות אותו מחדש, כשיש כלים שונים. אחד הכלים זה להתחבר לאישה בקדושה. אבל כל המוטיבציה הרוחנית שלי מתוארת מבחינה נפשית ככוח, מבפנים, געגוע. געגוע. עכשיו, הגעגוע הזה, להבין למה אני מתגעגע, מה חוויתי שם, זה עולם שלם. אני כעת... לא ארחיב אותו, אני אתייחס כרגע רק לחלק שלנו לגבר ואישה. ישנם באלוקות שני כוחות שונים. אלוקים הוא כל יכול, ואלוקים מושלם. וכאשר אני מסתכל על הכוח של הגבר והכוח של האישה, אז בצד הזכרי, אז זה הכוח הדומיננטי, שאני רוצה כל הזמן קדימה, חזק, יכול, יותר ויותר ויותר. הכוח הנקבי שלנו זה השאיפה לשלמות. אם אתם זוכרים את ההרצאה הראשונה שלי, של ההבדל בין גבר ואישה, וזוכרים את שתי צורות החשיבה, החשיבה הלוגית הדיגיטלית, והחשיבה של תבניות, של שלמות, אלה שתי צורות חשיבה, אני קורא לו נקבי וזכרי. שוב, זה לא גבר ואישה, שיהיה ברור. אלא זה נקבי, גם לגבר יש את שניהם, וגם לאישה יש את שניהם. רק באופן טבעי, אצל הגבר, הצד הזכרי הוא הדומיננטי, אצל אישה, הצד הנקבי הוא הדומיננטי. בסדר? עכשיו, אני שואף לאלוקות. אני לבד לא יכול להידמות לאלוקים. ואני רוצה להידמות לאלוקים. אבל אני לא יכול, כי קיבלתי מערכת מעוותת, אני יותר מדי צד אחד. אני דומה רק לצד אחד של האלוקות, לחלק של הכל יכול. גם אשתי לא יכולה להגיע לשלמות, כי היא יותר דומה לצד של שכינה, לצד של שלמות. ביחד אנחנו יכולים, ביחד. אז בואו נסתכל את הביחד הזה. שימו לב כך. אז הנה זה הגבר, זה האישה. אז בואו ניקח כרגע את הצד של כל יכול ואת הצד של שלמות, או במושגים פסיכולוגיים יותר, הנושא הזה של צמיחה והרמוניה. אז אצלי בואו נגיד שזה 80% וזה 20%. אצל אשתי הפוך, זה 20% וזה 80%. אומרת, יש אצל שנינו הצד הזכרי והנקבי, רק הפרופורציות הן שונות. עכשיו, אני זקוק לאשתי. עכשיו, מה אני זקוק לה? אני זקוק לצד המשלים שלי. זאת אומרת, אני זקוק לחלק הזה. בלי זה, אני לא יכול להגיע לשלמות. אבל איך אני מתחבר אליה? אני מתחבר דרך הצד הדומה. אני מדגיש. שימו לב, אני זקוק להשלמה בחלק השונה, אבל מתחבר דרך הצד הדומה. מה זה בצד הדומה? אני רוצה לדעת שאני יכול לסמוך עליה. וזה מאוד חשוב לגבר. אמנם הוא רוצה את הרכות שלה ואת העדינות שלה, אבל הוא מתחבר דרך הצד הדומה. אפשר לסמוך עליה. הפוך, אישה זקוקה לעוצמה של הגבר. היא זקוקה לחלק המשלים. אבל איפה הוא מתחבר? היא מתחברת דרך הצד הדומה לרקות שלו. אישה זקוקה, היא מתחברת דרך הצד הדומה וזקוקה לצד המשלים, לנושא של העוצמה שלו, אבל מתחברת דרך הרקות. הוא זקוק לרקות שלה, אבל מתחברת דרך הצד הדומה. אפשר לסמוך עליה. כשאחד מהחלקים לא עובד, יש לנו בעיות בחיבור. הם צריכים לדעת של כל המערכות מה אני צריך מהשני, גם בשביל להתחבר וגם כדי לקבל. כשאחד המרכיבים לא עובד, הם צריכים לדעת שכל החיבורים שלנו זה חיבורים בעומק שלהם דתיים, כי אני רוצה להיות דומה לאלוקים. וביחד אנחנו מסוגלים. כל אחד לחוד לא יכול. ביחד אנחנו מסוגלים. תשימו לב דבר מאוד מעניין. מה זה יופי? מה זה יופי אצל גבר? מה זה יופי אצל אישה? מה זה יופי? הרבה מתלבטים מה זה יופי. אנחנו טוענים שהמושגים שטבועים לנו בנפש של יופי, השורש שלהם הוא קבלי. מה זה יופי אצל אישה? יופי אצל אישה זה בנוי על הרמוניה. מה זה יופי אצל גבר? זה עוצמה. נכון? יופי אצל גבר בנוי על עוצמה, יופי אצל אישה בנוי על הרמוניה. זה הכל געגוע. כשאני רואה שזה יפה, זה מושך אותי, זה לא סתם מושך אותי, כי דרך הגוף מתעורר געגוע נפשי ורוחני. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד חשוב. כי אם נניח שכשאני מדבר על היופי, והנושא של עוצמה והרמוניה, יש להם כמה דרגות. זה יכול להיות רק בגוף. ואם בגוף, אז אני רוצה שהתוויות שלה הן הרמוניות, ושהלחיים שלו, נכון? המרובעות והשרירים וזהו, הוא משדר עוצמה. זה יופי רק בגוף, בסדר? תלוי, תלוי אם היא אישה מבחינה רוחנית מאוד מאוד מנוונת, זה מה שיתחפש, בסדר? אבל ברמה יותר גבוהה, אנחנו נחפש כבר עוצמה והרמוניה לא רק בגוף, אלא גם בנפש. מה זה עוצמה והרמוניה בנפש? שהוא אדם חזק ושהיא אדם רך, נכון? ועדין. זאת אומרת, ברמה הראשונה אנחנו רק נחפש עוצמה והרמוניה בתוויות הפנים. ברמה יותר גבוהה אנחנו נקבל כבר לחפש עוצמה והרמוניה באישיות. נכון? לא, לא. היא רואה הרמוניה בעוצמה. לא, לא, לא. זה אמרתי, להתחבר דרך הצד הדומה. אבל היא קולטת עוצמה דרך הדבר שאליו היא מתגעגעת. היא רואה יופי, אליו היא מתגעגעת. למה היא מתגעגעת? כי זה החלק שחסר לה, נכון? החסר לה. אז בצד הפיזי זה משדר עוצמה בגוף. בצד הנפשי זה משדר עוצמה באישיות. הוא גם כן. בצד הפיזי זה הרמוניה בתווים שלה. בצד הנפשי זה הרמוניה באישיות שלה. בסדר? בדרגה יותר גבוהה, בצד הרוחני, נכון? אנחנו יכולים לשדר עוצמה ברוחניות, נכון? האדם הזה עם דבקות במטרה, עם יכולת רוחנית מאוד מאוד גבוהה, זה כוח זכרי. הרמוניה זאת קדושה באישיות. היא בנתה אישיות מאוד מאוד הרמונית, נכון? קדושה. ובכן, כרגע כשאני מסתכל על אישה, אז אם אני בדרגה נמוכה, אני רק אחפש את ההרמוניה בגוף. בדרגה יותר גבוהה, אני אחפש הרמוניה בגוף ובנפש. בדרגה עוד יותר, אני אחפש הרמוניה בגוף ובנפש וברוח ובחלק הרוחני. זאת הסיבה שבן אדם אחד יכול להגיד היא יפה, והשני אומר לא, בשבילי היא לא יפה. למה? כי זה מאוד תלוי באישיות שלך. אני אתן דוגמה קיצונית, חס ושלום, כדי שאתם נבחינו. אם יגידו לי שמה אתה אומר עליה, ויגיד לך, סליחה, שכחתי לספר לך, סליחה, שהיא פרוצה. מה זה משנה? מה זה? אם היא פרוצה? אבל היא יפהפיה. לא, היא לא יפה בשבילי. מה זה לא יפה? יופי זה דבר אובייקטיבי. זה לא נכון. יופי זה לא דבר אובייקטיבי. יופי זה שידור של שלוש מערכות. וזה תלוי בי איך אני רואה את היופי אצלה. וזאת הסיבה שכשאדם עולה מבחינה רוחנית, היופי אצל שני משתנה. וזאת הסיבה שאנחנו מסוגלים להיות יותר ויפים לאורך החיים. סיפר לנו דודי רעיון, בגלל שאני אוהב אותך, את יפה. עכשיו, זה לא צחוק, וזה לא סתם בגלל שאני אוהב אותך. ככל שאתה רוחני יותר, אשתך יפה יותר. צריכים לזכור את הנקודה. כי אתה רואה את כל המרכיבים שלה. אתה רואה את כל, ואתה רואה כל העסק נהיה שלם. שלם. אתה רואה את הפיזי ואת הנפשי ואת הרוחני ונהיית יותר ויותר יפה. ובאמת אנחנו צריכים לדעת שאם אתה מתקדם באופן רוחני, בן הזוג שלך נהיה יותר יפה. צריכים להבין את הדבר. אם הוא מתקדם רוחני ואתה מתחיל לראות את זה, להרגיש את זה, וכל המערכת נהיה יותר ויותר שלמה. בסדר? צריכים להבין את הנקודה. ולכן אני רציתי רק שתבינו שאצלנו אלוקים זה לא פתרון משוואה. איך נברא העולם? אלוקים. לא, לא. אלוקים זה קשר, זה קשר. למה אנחנו בכלל מתפללים? האם אנחנו מתפללים בשביל להעביר לו אינפורמציה? מה אתם אומרים? אנחנו חושבים שהוא יודע מה אני חושב בלי להגיד לו? כן? ובשביל מה אני מתפלל? יש דבר מעניין הזה, אנחנו רואים שם אלוקים מדבר לאבי מלך. הוא אומר לו, אחרי שהוא לקח את שרה, תבקש מאברהם שיתפלל בעבורך, כי נביא הוא. אני לא מבין את ההיגיון של האינפורמציה. אלוקים אומר לאבי מלך, תדבר עם אברהם שידבר איתי. אז משמע אתה צריך, אתה יודע מראש מה הוא יגיד. למה אתה רוצה את התפילה הזאת? כי תפילה זאת לא אינפורמציה. תפילה זה קשר. זה קשר. ואתם זוכרים שתיארתי שמה שאני מתחבר, נכון? מתחבר, כל החיבורים. ותפילה זה קשר, קשר. ואני רוצה להיות קשור אליו, אני רוצה להיות קשור אליו. כי כשיש לי קשר איתו, כל האישיות שלי שונה, הכל. דיברתי בקבוצת דיון, סיפרתי להם על משל, יש לך קושי עם אשתך, אנחנו מציעים שירותים פה בסמינר, שירותים מאוד מיוחדים, יהיה לך פה משדר ופה אוזנייה. ואתה תדבר איתה ויש מריבות, ואני אשמע את הכל ונותן לכם הדרכה כל הזמן. מה, יש שירותים כאלה? כן. איפה השירותים האלה? אם אני כרגע, היא כעסה, אלוקים, אלוקים, תן לי כוח. טוב, שאלו כי כל הכבוד, התגברת, שאלו כי כל הכבוד. אני מדבר איתו, הוא מדבר איתי, באמצע מרימה, באמצע מרימה עכשיו. הוא איתי. ואת הקשר עם אלוקים הוא אחד הכוחות הכי חזקים בזמן אמת, בזמן הקרב, כרגע. אני לא יכול לצלצל לפסיכולוג, אני לא יכול לעשות... אבל אני מדבר איתו. אני מדבר איתו, זה נותן לי כוחות עצומים. כן, אנחנו צריכים לדעת, תיאוריה זה משהו אחר, צריך כוחות. והקשר עם אלוקים מיד מרים אותי, מיד. פתאום אני אדם אחר. אני תיארתי את זה, תראו לכם, אני הנוסע בכביש, מישהו עקף אותי, עקפתי אותו, עשיתי את זה בצורה לא נכונה, וואלה, כי תצבן עליי, נעצרנו ברמזור, והוא פותח את החלון ומספר לי את כל שושלת היוחסין שלי. אז אני עכשיו... ואז אני שומע קולו, ואני מתאמן, תשימו לב, תקשיבו טוב, אנחנו עושים התניה. ברגע שאתה מתרגז, תדליק את הקשר עם אלוקים. ואז אלוקים אומר לי, שלום, כי אתה יודע מי אתה? אתה רוכב. אתה צלם אלוקים. יאללה, אלוקים, תן לי עוד 5 דקות, תיכנס לתמונה. תן לי לסגור איתו חשבון! שלום, נתתי לך הזדמנות. אתה יודע איזו הזדמנות גדולה זאת. בעוד 5 דקות היא תעבור. אין. אתה יודע שאתה תהיה... על ערס דווי, אחרי 120 שנה, אתה תזכור את הרגע הזה, אתה תהיה גאה. אתה יודע איזה רכוש עצום, ההתגברות הזו. קשה לי. שלום, כן, אבל... שלחתי לך את האתגר הרוחני הזה, אתה יודע איזה מתנה זו. ארצה! פותח את החלון ואני אומר לו, סליחה ידידי שנהגתי לא טוב, אני... שהשם יברך אותך, שיהיה לך בוקר טוב. הרמזור התחלף לירוק, הוא נשאר שם תקוע, כי הוא חושב שברחתי מאיזשהו מוסד. לא אומרים מה קרה פה. הוא בעט בי, ואני נתת לו קוביית סוכר. מה זה דבר? תראו לכם שלשני יש סוס, ושני הרוכבים עומדים אחד מול השני. עכשיו, הסוס שלו בעט בסוס שלי! אני אתן לו קוביית סוכר? אני משוגע? כן? בוא נחשוב שנייה אחת, אני רוכב. והרוכב שלו ישן, והסוס שלו בעט בסוס שלי. מה תהיה התגובה שלי? השלב הראשון, להרגיע את הסוס שלי. השלב השני, לתת קוביית סוכר, להרגיע את הסוס שלו. השלב השלישי, לעורר את הרוכב. נכון? הווה מתלמידיו של אהרון אבינו. אוהב שלום, קודם כל להרגיע את הסוס שלך. רודף שלום, להרגיע את הסוס של השני. ומקרבן. רוצה לעורר את הרוכב. ובכן, אני צריך לדעת, בכל, אני עושה לי התניה. אני מתרגז, המשדר לאלוקים נדלק. אם זה כך, אתה תראה שהקשר עם אלוקים הוא המתנה הכי גדולה שיש לנו. באמת, אני לא רוצה לדבר כעת על זה שיש אלוקים, על הקשר. הקשר הוא אלוקים, הוא מקור העוצמה שלנו. מקור העוצמה שלנו. לכן צריך לדעת, היהדות כתוב רחמנה ליבה ביי. רוצה את הלב שלך, את הלב, ליצור אותו קשר. אמרנו שנכון שקשר עם אלוקים משפיע על האהבה, אבל גם הפוך, כל מה שאלוקים נתן לנו את האהבה ואת הקשיים ואת האתגר, כי דרך זה אנחנו יוצרים קשר. עם אלוקים, ואני לימד, לומד להיות צלם אלוקים. בסדר? רציתי שתבינו, רצית רוחניות, אחד הדברים הכי עמוקים ברוחניות, זה קשר יומיומי עם אלוקים. אחד הדברים שאלוקים שלח לנו קשר, זה קשיים. כשיש קושי, יש מצוות תפילה. מהי מצוות תפילה? מצוות תפילה זה לא בית כנסת ולא סידור. זה אתה מדבר עם אלוקים ומבקש ממנו. וזה לא שאלוקים לא יודע מה אתה רוצה, אלא התפילה היא קשר. עכשיו, בתפילה יש שלושה חלקים. שבח, בקשה, הודיה. אז בוא נסתכל, אני עומד בכביש, אני מחפש מונית ואין מונית. עכשיו יש לך מצווה מהתורה להתפלל. עכשיו! כן. לוקים את הכל יכול, תזור לי, אני מאחר, אני מבקש לך. צריך לי מונית. תודה על כל מה שעשית בשבילי. קיימתי מצווה מהתורה של תפילה. אני חש לפגישה מאוד חשובה. וואו, אלוקים, תעזור לי שאני צריך חן מנה. אני אוהב אותך. שבח, בקשה, הודיה. שבח. אלוקים, את הכל יכול, אני מבקש ואני מודה לך. ובכן, מי שמבין את זה, מבין שתפילה מלווה אותנו לאורך היום. זה לא בית כנסת. התפילה מהתורה, היא מלווה אותנו. יש לי קושי, יש לי מצווה מיד להתפלל. אז עכשיו אתם מבינים שאני לאט לאט יוצר עתנה, זוכים מעגלים במוח? יש קושי, נדלק הקשר עם אלוקים, שאומרים לי, דבר איתו, דבר איתו. מי שמתאמן בלהתפלל, וכשאני מזה מה אני מתפלל, יש לי קושי, מיד יוצר אותו קשר, גם אתה תראה הפוך. אפילו לא תחשוב, רק מתעורר קושי, אתה מיד תחשוב עליו. כי התאמנת בלהתפלל. מי שמתאמן שכל קושי הוא מתפלל, גם כשהוא לא מתפלל ברגע שהוא יש לו קושי, אשתו הרגיז אותו, מיד אלוקים נכנס לתמונה. כי הוא כבר בנה את המעגל הזה במוח. ולכן אני מתאמן כל הזמן. יש לי קושי, אני מתפלל. המתנה, יש לי קושי גם כשאני לא חושב עליו, הוא בא לתמונה ואז הוא עוזר לי. אני לא לבד. ובכן, דיברנו על רוחניות, אך נלמד עוד דברים, אבל למדנו את הדבר הכי חשוב ברוחניות. רוחניות זה קשר ממש ממשי, יומיומי, כל הזמן עם אלוקים, וזה נותן לי עוצמה נפשית ורוחנית. תודה רבה לכם. תודה רבה.